יום ראשון, פרשת עקב. שלום לכם ידידיי, אנחנו בעיצומו של בין הזמנים. אנחנו, איך לא, נתחיל עם איזה סיפור מעניין, חיים קניאסקי, שכמובן קשור לבין הזמנים. אז גם בימים שלא התקיימו הלימודים בכוילים כסדרם, אתם תארים לעצמכם שרב חיים הלומד כרגילו, מבלי לבזבז שום רגע, כי פעם לפעם אני נוסע לים, לשוף קצת אוויר, לקחת את הילדים. אבל אז אחד השנים, היה איזה עובדה נפלאה שהיא קרה רק פעם אחת עם המורים. הרבנית רצה שהילדים ייסעו לראות גן שעות בתל אביב. ורב חיים רוצה להישאר יושב וללמוד, חשבו אפשר לגרום לו לבוא, ואז פנה אליו רמודחי שבשוביץ, הוא היה מהמקורבים הגדולים באותם שנים, זכה ללמוד איתו, חברו את זה כמה שנים. ואז הוא בא, הוא אמר לרב חיים, שהרי יש בגמורה, שאם רואים קוף, מברכים משנה הבריאויס. הרב לא רוצה לברך את הברוכה הזאת, נו, גיני בגמורה, אז הוא הסכים. ההמשך של הסיפור זה מובא בספר רב המחר, בי סימי, שנכתב על ידי הבת שלו, הרבנית סיליון, אז אני אספר את שכולם עשו לגן חיות, ראו את הקוף, את הפיל, ברכו עליהם משנה הבריאויס. נו, אז אבא כבר היה שם, אז הוא הסתובב איתנו בין הכלובים, ליד כל בעל חיים, הוא אמר איפה הוא מוזכר בתנך ובחזל. שגם שאר המבקרים בגן חיות שומעים ונהנים ומתלווים עלינו כדי להוסיף ולשמוע. וככה הלכה וגדלה הפמליה מכלוב לכלוב, זה היה מחזה שלא נשכח במירה. ואגב, הנהג היה מותח בעצמו, מותח שבשוביץ, קראנו לו מוטי, הוא היה חברן גדול. הוא מנסה לשכנע את אבא לפחוש להחליף כוחות, פעם הוא שכנע אותו לנסוע לים הכי ותיקין. הוא אמר שגם החוזני שלו עושה ככה. והרי זה סימן, הוא אומר, סימן שזה חשוב לבריאות, שורה שהדברים עושים פרי. ניסה אל אבא שיסה לצפת, וגם החוזנית שלנו עושה לצפת, נופה שם. אבא לא השתכנע, נשאר בבני ברק, בחופש היום נוסעים רק לים. והפעם הראשונה היינו מברכים, אוי סן, מה עשה בראש? יש לנו פה את המסע, מסעו, של אבן הצד הגביון פינקלשליטה. שהוא אמר בסדר החונה, נקרא חלק מהעיקרי הדברים. צריכים לדעת, הוא אומר, שאדם תמיד נמצא במצב של ניסיון. הוא אומר שהוא מדבר כחבר בין חברים, שגם הוא תמיד בישיבה. הוא אומר שניסיון עוני, ניסיון העושר. הובה שניסיון, מה הוא אומר בספרים הקדושים, הובה שניסיון העוני ועושר זה לא רק בכסף, גם בעניינים אחרים. כמו כישרונות למשל. מישהו זוכה לכישרונות ברוכים, קשה לו להתאמץ. התגע בלימוד אחרי שהבין פעם ראשונה. יש מי שמתקשה להתמיד בלימוד, קשה לו לחזור שוב ושוב עד שהוא מבין. הוא אומר, יש עוד ניסיון, ניסיון שנקרא מעבר, כל תקופת מעבר היא ניסיון. מעבר מהחדר אליי של קטנה, של קטנה של גדולה וכו'. הוא מספר על עצמו שהיה בחור ישיבה, לא היה מתח בסוף היישב קטנה, כי לא היה הרבה התלבטויות, היה 3-4 אופציות. כל אחד החליט לאיפה הוא מעדיף ללכת, כמעט לא היה מצב שבחור רצה ללכת במקום ולא התקבל. היום השתנו הדברים, יש מתח גדול, תחרות קשה. עכשיו שחק זה הישיבה שמחרים עליה בדיעבד, העדיפו לישיבה אחרת. הוא אומר, בחורים צריכים לדעת שיש הפתעות ויש אכזבות בכל שטחי החיים. אנחנו מכירים שכל ההפתעות יהיו לטובה, אבל יש גם מקרים הפוכים. צריכים לדעת שאולי דווקא הישיבה שלא רצינו בה, אם תתחילה, יהיה ישיבה מתאימה. זה אותו דבר הפוך. כל שישיבות לא רוצות לקבל בחורים מסוים, הם מקבלים אותם בלי דברה, מסתבר שהם הפכו להיות פאר הישיבה. זה דבר להוגעי חברוסה, יש הפתעה לטובה, אכזבה קשה, אחד שנראה מאוד מתאים, לפעמים הלימוד לא מצליח. חשוב לדעת שיש כמה וכמה סוגים של אי הטבע בין חברות, לפעמים חוסר התמה זה בקצב הלימוד. לפעמים הקצב אחיד, אבל הרמה שונה, אחד מעמיק, אחד פחות. לפעמים הלימוד מצוין, אבל שמירת זמנים לא משהו. הוא אומר, בכל מה שקשור ללימוד בחברוסה, צריך לגלות, צריך לגלות גמישות מסוימת. כוחו לא יכול לצפות לקבל חברות שמתאים לו ב-100%, צריכים להיות גמישים. אבל יש גבול כמה גמישות, אפשר לדרוש מבחור. לכן כשהבחור מרגיש שהוא מנסה והחברות שלו מוצלח, אפשר לגשת לרב, למשגיח, כל ישיבה אפשר שם מישהו מקובל. אבל הוא אומר, מה שחשוב לדעת, שבכל המצבים, בכל הניסיונות שהזכרנו, זה שאם תצמיד ותעבוד, תשקיע ותתאמץ, תראה שהרבה משלם לא עזב אותך אפילו לרגע אחד, והכל מכובד משמיים. צריכים להתמודד עם הניסיונות, לנסות שוב ושוב עד שנצליח. חשוב במיוחד כעת, שואלים ישיבה גדולה, חלק עומדים לחוות קשיי הסתגלות, אפילו קשיים גדולים. הייתם רגילים לחמה מסוג אחר, עכשיו עוברים למקום עם סגנון התנהלות שונה לחלוטין. לפעמים הוא אומר, הקושי מול הישיבה עצמה, לפעמים מול סגנון לימוד, לפעמים החברה לא מקבלת את הבחור. או להפך, הוא אומר, ניסיון נועה שיש יותר מדי חברים, הפיתוי לעסוק בדברים בתנים הולך וגדל, אבל אף פעם אסור להתלהש, תמיד צריך להתפלל. עיקר פעולה של עצר להביא לשברון לב ייאוש, שהוא רוצה שבחור עכשיו שדלת נסגרה, והוא לא יצליח כבר. אבל מה שצריך, סבלנות, להמשיך להתעקש, להמשיך להתאמץ. הוא אומר, לקראת בני זמן, אם אני רוצה להציע לכם את צף פשוטה, אם תעזבני יום יומיים מהזבק, או מי שלא לומד יום, התורה עזבת לי יומיים, שיומד יומיים, מתרחק מהתורה של ארבע, מהלך של ארבע ימים. השם ירחם מי שמתרחק מהתורה שלושה שבועות, אם מתרחק ממנו מחק של שש שבועות. בני זמן זה שלוש שבועות. שלא ימד בני זמן, איך הוא יכול להצליח באלו בכניסה לישיבה גדולה? לכן להקפיד נעשה גם בני זמן. לא כמו כל השנה, עכשיו לנוח, צריך קצת שחרור, אבל צריך לדעת שהזמן יקר. בטח ובטח, לא לתת לשבועות לעבור בבטלה. הוא מספר רבי חיים שמולביץ, שהוא אמר, יודע שקדוש ברוך הוא לא נתן אדם ניסיון שלא יכול לעמוד בו. אבל יש ניסיון, הוא אומר, שעליו אי אפשר להתגבר. קדוש ברוך הוא לא נותן לנו כוחות להתגבר עליו. מתי זה קורה? כשאדם הכי סתם עצמו לניסיון. קדוש ברוך הוא כביכול אומר לך, מי ביקש ממך? מה נכנסת לשם? תסתדר לבד. אז הוא אומר, צריך לדעת במקומות, ואם אחד קודת בן הזמן, אם נזר, לא להכניס את עצמו לניסיונות. כמובן שלא להתלש בשום מצב. תמיד אפשר לעשות תשובה. אבל אם נכניס את עצמו לניסיון, נכניס את עצמו למצב סכנה רוחנית. זה העבודה שלנו בימים האלה. נסכם רבי נעמי את הדברים שלו. הוא אומר, דברי הגמרא בבבא בסרא, אמר רבי אברהם בר יוחנן, לא כי ירושלים של עולם הזה, ירושלים של עולם הבא, ירושלים של עולם הזה, הכל רוצה להיות עולה, ירושלים של עולם הבא, אין עולים, אלא המזומנים לה, ומי יהיה המזומנים ירושלים של עולם הבא, מי שיתחזק בשמרה על קדושת העיניים, בשמרה על קדושת הלשון, הוא שיזכה ויעלה. עד פה הדברים הנפלאים. ואנחנו עם מאמר נפלא, מאמר מרתק של הרב גאון רבי שמואל ברוך גנות, הוא מביא את דברי הגמורה, הוא מתחיל עם דברי הגמורה, במעקס אורז, בדברי התורה. ומולו בתי מצרים מסערוי, גם האדום מאשר עולהו. למה אחרי צריכות את האדמה, מה חסר להם באדמת מצרים? אז הגמור בפייטו ולמד לנו שכשדובים אמורים לנשוך, להרוג ולהרגיש כמו חסר טבעיים, צריכים להרגיש שבמקום הטבעי שלהם, ביער שגדוש בעצים, אם הוא להרגיש את זה, אז הוא כבר לא יהיה דוב. לכן הקדוש ברוך הוא מביא את האדמה עם החיות שככה ירגישו. כך מסביר המהר"ל דיסקין. הרב וולקין, משגיח מנהלה רוחני של ישיבת ארץ ישראל אומר שאם דוב לא יכול להיחד באופן טבעי ללא יער, הוא מאבד את האינסטינקטים החייתיים שלו, כל שכן ישיבה בוחר לא יכול להיחד בלי היער שלו, בלי הבית שלו, בלי משכן הישיבה הקדושה. דף הגמורה, הסביבה הטבעית שלו, הבית, למרות שהוא בית יהודי חם, הוא לא מספיק יער שבן תורה. מה יעשה כשהוא בבית כל הבן הזמנים? אז הוא אומר, הוא מביא את הצו, הצו סוחב את הבית הפרטי לכל מקום, גם כשהוא ברחוב, בחוב, במדשאות, לא משנה איפה הבית אליו. אז הוא אומר, גם אתה, בן תורה אמיתי, אתה, גם אם תחסר לך בית חם, שטייגן, סייס אישורים, סגור את העיניים, זקוף, קומתך בנכבדות של בן תורה, ותיטול את הבית שלך לכל מקום. ומי שהרב שטיימן חשש מאוד מים וברכה, הורים שבאו לתייעץ אותו על טיולי ים ברכה, זה תקלו מיד בהתנגדות הראשונית, הבסיסית למקום סכנה שנקרא ים. הוא הבין שרוצים שהילדים יצאו מים ברכה, הוא לא הבין איך הורה מוכן להסתכן. הוא אפשר בדוח הטיולי ים ברכה, אך כמו אבא טוב הרחמם, גדול הדור שהצורות של כלל ישראל מתנגדות אליו, הוא חשש מאוד מהסנות של טביעות. שולחים לים ולברכה, בסדר, אין ברירה. אבל לפחות לחדד את הכללי זהירות. לא משאירים פעוטות וילדים מקרבת מקורות מים, שפשוט אפשר להחליק בשניות, זו הפגיעה הקשה במיוחד שמרחם. לוודא, בצירוף אמצעי הגנה נדרשים, גלגליה, מצפים, כובע, נגד שמש, כל מיני דברים שצריך למרוח. וכולי וכולי. הוא מביא שרבי יעקב אדלשטיין, ספר שהוא נכנס לחזוני, שאמר שקשה לו להתרכז בלימוד, הוא למד חברותר בשמו, הרפמו לרוזובסקי, עד שעת האלה מאוחרת. רבא גאי היה לצוות בישיבה, הוא מאוד נחלש, הראש היה כבד, אז אמר לו, צריך לנסוע כל יום לים, בשעה שיש לבוקר אין אף אחד בים, אני פרצו, תיסע לים של תל אביב. אמר שבשביל הבריאות מספיק 10 דקות, שער הזמן זה תענוג. תיכנס למים כל הגוף עד הצוואר, הראש מחוץ למים במשך 10 דקות וזהו. הוא אמר לו שמותר לך באופן אישי לנסוע לים גם ב9 סיומים, כי זה לא קצת תענוג למה שצריך. להתרחץ לא בים אסור, אבל בים זה יותר קל עצמי של הבריאות. הרואה את ים התיכון, אז מי שנוהג אשר חונוך מברכים ברכת אוי שאת הים הגודל, בגנבו אמר שאו שאת הים הגודל. זה היה פה עסקים רבים מברכים על ים התיכון עצמי הסברישיס. המחציר צוק מפשר בין הדעות ומצא שנברך אוי שאת הסברישיס, זה יד נזכיר גם את אוי שאת הים הגודל. מי שנמצא בים ורוצה לטול ידיים, הוא צריך לטבול אותם, אבל לא לטול עם את ידיים, שהרי המים לא רואים משתיית כלב. והם מתוקים, אפשר כן לטול ידיים, כמו כנרת וכדומה. על טבילת ידיים מברכים על טבילת ידיים משוכנוך, ואילו לרמור מברכים על טבילת ידיים, על שטיפת ידיים. המסקנה של המשתמור, שרק כשהוא טובל ידיים במי ים, במים פסולים, אז הוא יברך על טבילה. אבל בטבילה, במים מתוקים, מברכים על טבילת ידיים. המשתמור בסג שאין צורך לנגב ידיים אחרי הטבילה, אלא נפשו קצה בהם. החזניש כתב שראוי לנו להחמיר. ראוי לנו להחמיר בניגוב, גם בטובל ידיו. חיים, כך כתב הכף החיים. רבים וטובים מנצלים את השהייה בים וטובלים לתוספת הרע וקדושה. האם אפשר לדבר בגיד ים? אני מביא פה את השח בשם הרמב"ן על הגמור בבית, שטבילה עם בגדים מעולה, זה רק בגדים רחבים ורפואים. אבל כשהבגד דבוק לגוף, אפשר לטבול בהם. לכן הציע רמצון פלמן, זה יצא לפתוח קצת את העידוק. שכנסו מהם לתוך, ומועיל גם מזמן הטבילה המקום מודק. לפי דברי התז, בדעת הרמב"ם והרמב"ן, שגם האוחז בחברו בכוח בשעת טבילה, אז אם הוא ידיח את ידיו תחילה במעמיק ולא חוצץ, אז הוא עדין כאן, לפחות לטבילה לכבוד שבת, ועיניו שאינם חיוב. האם צריך התקשרות למשחת שיזוף? אז לאור דברי ביורולוכה, שאסור להשתמש בסבון שאסור חלב, שיחה כשתייה, לפחות זה אסור מדרבנן, אבל כתב שמנהג העולם להקל בזה. רק המדקדקים נזרים, אבל לדעת אמנם לדעת החזוני שטבל שנפסה מאכלת אדם, בטל ממנו שם טבל למרות שרוב לספה, לבהמה, אז לכן שמן טבל שניחו אותו בסבון, לא עושה דבר בשימוש. כי אין איסור הנאה של כילוי, ולא חומרת שתייה, אלא בראיון ממצוותם. ואומנם, כשוודאי ידוע, שידוע בוודאות שבמשחת השיזוף יש פרים פרוקורלה, אז יהיה עשור. תלת ידיים על נגיעה בגוף רחוץ, כשהוא נגע בגופו, שרחוץ עם הים ואין בו ממולי זהה, באמצע אכילה אלא הכפחיים לא צריך טבילה לנטילה, כגור שני נוקי. חסדת הגרי שטיימן שלא פלוס רבונון. כל שנוגע מקומות מחוסים שדרך להיות בהם ממולי זהה צריך נטילה. אפילו שעכשיו אין בהם זהה, ככה הוא אומר גם שמעתי מרב חיים קניבסקי. יש הסבורים שילדים מבני 3 ומעלה לא ילכו עם אמותיהם ואחיותיהם לים. וגם ילדות קטנות מגיל 3 ומעלה לא ילכו עם האבות. עכשיו זמן הוגז כותב שלא קיבלנו איזה גיל מסוים, והחזוני שאמר לו לקחת בנים אפילו קטנטנים ממש, לחוף של בנות, כי זה משאיר רושם רוחני לא טוב על הנשמה הרכה. זה יכול להיות חקוק בזיכרון שנים רבות אחרי זה. בשביל להסמין לך לפני הרחיצה בים, כותב השחנוך שאסור להתעסק בצרכה והוא ילך לדרך עד שיתפלל 18. שמורו כותב שגם אין לעשות כן כשהגיע זמנים לכם במערים, אפילו כשהגיע למקום שיכול להתפלל מצוירו רצונה לעשות. כי הליכה בדרך היא כעסק בצרכה, ואז איך תתפעלים, איך הולכים להם לפני מנכם. אז שזיימן, בהליך השלוי, הוא אומר, אנחנו מכלים ללחוץ שהגיע כבר זמן מנכם, כי דיני הקדימה נאמרו רק שהוא רוצה להתפעלה, אבל כשהוא לא רוצה להתפעלה, אז יתכן שמותר. הוא אומר שרב גנות מוסיף פה, שהוא שמע מבחיים קניבסקי, שעדיין מותר לצאת לבני מרק לירושלים להתפעל מנכם בכותל. אור לציון כתב שכמשר זמן הנסיעה ועיסוקיה היא פחות משעה וחומש. יהיה מותר לצאת קודם, לדרך קודם התפילה. הולכי דרכים יכולים להתפלל במקום פרוץ, ועדיף פרוץ בלי מחיצות, זאת אומרת, ועדיף להתפלל במקום שכמו כף מחיצות, בשעת תפילה לעד סוף העם, צריך להתלבש ובגדים נקיים, מכובדים, גרביים, כובע, כלומר, רגילו בכל תפילה ותפילה. לא רואה כמובן לעטוף את הראש במגבת, כי אדם נורמלי לא עומד ככה בפני שום אדם, בטח לא לפני מלך מלכי המלכים. צריך זהירות מיוחדת להתפעל את תבילת מנחה לפני הנסיעה עליים כדי להיכנס לשוקות של מנחים שקיעה שחמה במקום ובעניין לא מכובד שקשה לכוון. כשנמצא בים ואין לו מנה, צריך להתפלל בציבור לתרוע אחד מרחק הלכה של 18 דקות. אז נפתק בשולחן ערוך. וכבר כתב בירולוכה שכשיכול לנסוע את תפילה בעניין, אז נחשבים את 18 דקות לפני של נסיעה ולא של הליכה. עד כאן העניינים האלה, ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. הילד שזכה לקבל מהספסמס מגור הדרכה נדירה בתפילה. זה התפרסם על ידי הרב הכהן, א' הכהן ביחד נאמן לפני שנים. אמרה תהילים של החסיד ירושל חיים גינזבורג, אבא של הגאון רב שמאי גינזבורג, יוצר. אתה בנימות מיוחדת, כל מי שביקר זכה לשמוע את הזמירוס, אוי בחלקך אוהבי סמגור. ואם הוא שאל אותו את אבא שלו, רב שמאי, רב שמאי שאל את אבא שלו, איך התחלת להגיד תהילים? מה שלמדתי בגור, סיפר רבי סולחיים, שאמא שלי עשתה את השליח לרבי מגור, ספסמת לבקש ברכה על חולה. מצב של החולה, אותו חולה היה מאוד קשה, רופאים פשוט לחייו, ולכן הזהירה אותי אמא שלי שלא לעזוב את הבית, בלי לקבל הבטחה מפורשת לבריאות שלמה, היא הסבירה שיש יכולת בידי הצדיק להבטיח ישועות, ולכן גם דרשה לקבל הבטחה, שרות טובות, שהרי צדיק גזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הוא מספר שהוא נכנס לרבי, לספסמת, אז הזכיר את השם של החולה, ברך אותי, הוא ציפה, הגבאי ציפה שאני אצא, אבל אני חזקה עליי תקודתה של אמא, שאני לא אצא בלי ברכה, מפורשת, לא יודעת מה לעשות. אגיד זה לרבי, התביישתי לצאת בלי הבטחה, חששתי. נו, עמדתי ועמדתי, הגבאי ניסה לדחות בי, לא הצלחה. אז הרבי פונה אלי בחינוך, נו, אינגל, יצא הביתה. אז הדברים של הרבי ניערו אותי. ואז אמרתי שהמשפחה מבקשת הבטחה, שהחולה עברי. אמרתי זה ברעדה שסומת מציף את הפנים שלי. הרגשתי שאני עוד רגע הולך לבכות מרוב פחד. אז הרבי אמרה, תתפלל. שבת לי בעל חיים, אז שאלתי אותו איך מתפללים. אומרים תהילים. אז שאלתי אותו איך אני יודע שאותו חולה עברי. אומרים תהילים עד שמרגישים שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה וקיבל את הבקשה. כך הוא אמר שהפנים שלו לעטות. כשיצאתי מהחדר, הרגליים, הוא אומר, הברכיים שלי רעדו. והתחלתי לבכות, אחד מהמשם שמביא לי שתייה, אז ירדתי לצאת. יצאתי מהבית והלכתי של הרבי והלכתי ישר לבית מדרש. אמרתי תהילים עד כלות כוחות ממש. ורק כשהרגשתי שחשתי שהתפילה עשתה ראש ולמעלה, העזתי לחזור הביתה. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע למען תאריכו יומים. יש פסיכה נפגשת שנתן הרייבת של אנטוורבן, הרב שטרנבוך זצ"ל, על ההצלה של המשפחה שלו בשואה. הוא אומר שזה הובא דברים נפלאים שהובאו בלדי מאיר וסטה ובקהילה. הוא מספר שבתקופה הראשונה של המלחמה, אמא חששה, סליחה, הממשלה חששה, מפלישה, הממשלה של אנגליה, חששה מפלישה, בפלישה גרמנית לגבולות, אז ביקשו לפחות להוציא, לגבי לפחות את הילדים. אז מוצא ממשלת ארצות הברית שלחה שורי כניסה, קבוצות ילדים שרצו. אז הוא אומר, שלנו זה היה הסדר קל ונוח, היה לנו שם עקר, קורא משפחה שדאג, הכין לנו תשתית לכל הקליטה של המשפחה עם 9 ילדים, הכין הירד מסודרת, זה היה מורכב מאוד. הממשלה האנגלית העמידה לרשות הניצולים היהודים 3 ספינות שהקיפו אותם בהבטחה כבדה, כי איש באנגליה של אותם ימים לא יעריך עד כמה תוכל הממלכה מוכנית לשרוד. הייתה תקופה שמי שנשאר באנגליה אז הוא נחשב כמי שמאבד את עצמו לדעת. הספינה הייתה אמורה לצאת ביום רביעי. אמא הבינה שאם היא חפצת חיים צריכה לעשות הכל, היא רשם ברשימה של הנושא אחת הספינות. אמא הייתה ידועה כנכדת הגאון, אז היא ביקשה לפני הנסיעה לעשות גורל הגרא ידוע לבורא אם היא צריכה לנסוע. באותה תקופה היה שם הרבה אלופיאן. אז היא ביקשה, היא רצתה שדווקא הוא, בן חניכה הגדול של קלם, רבלה, הוא יעשה את הגורל. רבלה הסכים. אבל כיוון שגורל הגרות צריך לעשות בקדושה וטהרה מופלגת, אז הוא קש שזה יעשה על ידו ביום העשירי, עשירי קודש, מה זה עשירי קודש? המשמחזיס לניג בכלם שכל יום עשירי יהפוך ליום של התקדשות והתארות עליונה. זה מופיע בכתבים שלו גם הרבה פעמים, גם ג' עשירי קודש וכדומה. הרון של עשירי קודש נובע מזה שאדם צריך לראות שצריך לפחות איזה שייכות כלשהי לשלמות, ולא ליום אחד. טוב, אז ביום העשירי קודש, רבי אלה נתון בצום בתניס דיבור, ונוצר בעל סמכה, אסיר קודש חל בחשבון של הרבל ביום רביעי, הספינה עמדה להפליג ביום שלישי לפני זה. אפשר לשכנע אותה והוא לא הסכים. כיוון שכך סירבה עם הלנסה וביטלה את הארון כולו, שכבר קרם אור רגידים, מכרים וידידים ניסו להניא את האמא, בכל דרך אמרו לה שמסכנת את הילדים ויודעים. היו שטענו שגם אם לא תוכל להגיע לאחר לא גורל לגור, אפשר למצוא יריים ושניים אחרים שיעשו את הגורל, אבל היא לא הסכימה. טוב, לא עזרו הפטרות, רבה לא הסכים לעשות לפני עשר קודש, והספינה נסחה במועדה. כולנו נשארנו באדמת הסכנה בבריטניה. לעבור ימים אחדים, נודעו לכולם החדשות המחרידות שפלוגה נאצית השתלטה לספינה, ורצחה את כל נושא ומשפחתנו על כל תשפת ילדים, בתוכם אחי הגדול רמת ששטרנבוף. אב בידינה של מקדש מלך נותר בחיים. אותה עברה משפחה ללונדון, שאלו אותו, זה אומר שלמד בלונדון. אחי רב מוישה נולד גמות בלונדון, מיד אחרי החתונה הורים שלעברו משוויץ ללונדון, מלחמת העולם הראשונה. אבא פתח באנגליה עסק לדברי רקמה, עד מהרה הפך לאחד מאנשי התורה החשובים והמרכזיים בלונדון. מת חבוס למגוין רב לייב גורביץ, אמא הייתה מספרת שהוא היה יושב בחנות ועוסק משקידה מופלאה, היו נכנסים קונים. ואבא אומר לו לומר שהוא שרוי בעיצומו של העסק החשוב ביותר, אוי פגישף, כמובן לימוד התורה. העסק של אבא הלך ונעשה בסמדר של אהבת תורה, שאותו ספגנו אני והאחים שלי. הייתה לאבא קרבה לגדולי ישראל רבים, רוחמן וסרמן היה עורך תחוף בלונדון למקביל הכספים לברנוביץ' לישיבה. עמוד קרוב אליהם, כשהוא מגיע ללונדון היה מרבה להתארח אצלנו, נעשה בן בית ממש. באמצע השבעה על פטירתו של אבא כתב לנו איגרת ניחומים. האיגרת ניחומים שהוא כתב לאחות שלי, שנשארה איתו בגיל 16, עברי יפה לה דברי ניחומים, דרש בשלום כל שמונת ילדי המשפחה. הוא כותב באיגרת את כל השמות של כולם. אלא הוא שם ביקורים, הבית היה ספוג באווירה רבנית, כל הסביבה קיום של הבית שלנו, היו מנוחים ומתווים כדי גדולי ישראל, רבי חונן, רבי דסלר, פחות כלב רמצי, גם רבי הרשל גליקסון, חתנו של רבי חיים בריסקר היה אורח בבית. כמו אני זוכר שפחות כלב רמצי היה בוחן מצחים שלי, אמא שהיא התלמנה, הייתה מרבה לשאול בעצתיו של גני הדור, יש לי איגרת שנשלחו אלינו לאנגליה על ידי גדולי הדור, כל מי שביקר באנטוורפ לא יכול שלא להתפעם מהחסד הספונטני המובן מאליו שמאפיין כל אחת מהקהילות וכל אחת מבניה. זה כבר עניין אחר. והרב שטרנבוך מעיד לפנינו שהוא, כי גם זה היה פועל יוצא של אותו חינוך. הרב קרויזברט, ברוב, אנטוורפ הוא ניר של חסד. הוא מספר שהוא אומר, לצערי, לא מעטים שנמנו בעבר מנוצנים לא יכולים לתת כמו היום, לכן כמו פעם. אבל עם זאת הוא אומר, פעמים רבות חשבתי לא צריך לחנך את הגבירים בארץ ישראל, לתת כמו שנותנים פה, יש שם גבירים אדירים. תמנת זה חינוך, זה החינוך של הרב, ביקשו לסבל בכעז. אז הוא אומר שהייתה לו גישה לבלבט, אמרו בו כתובת לכל דבר, מבין בעסקים, נותן יצא בכל דבר בחיים. הוא היה רב שידוע כל דבר, שולט בכל תחום, וזה קרב אליו את המון העם. לא אחת הוא מרגולל לפני את הימים הקשים שהוא חבר מעבר לים כשהוא מחטט רגליו עבור עניי ירושלים. היה בימים שהוא התגורר בשיקגו, משם היה שולח את הסקריפ, זה תלוש מחייה לעניים. פשוט עבור מבית לגייס, מגייס כסף. פעם נכנס אצל יהודי עשיר וסיפר לו על זכות הקבורה שבהחזקת תורה. אבל נגיד התרברב, אמר רבא, יש לי מספיק זכויות, לא צריך עוד זכויות. שיים אחרי זה עלה על מטוס שהמטוס תעסק באוויר ואותה שיר מיד מספר שם הרחם. הוא מספר שהרב חיים קרויזברט ברקו היה מבקיש להפיק מוסר עסקה מכל דבר. אז הוא אמר, זה לא מבויה שאומר את המשפט הזה שלא צריך עוד לזכות לכם מספר. אחלה מסיבת יש שם דברים אחרים. השם יסבורך שהוא רחום בחנון נתן לו הזדמנות פז לבדות למה בזדקה. כמה שויק היה אותו איש שלא השכיל. נצל את אותה הזדמנות. גם היה גאון בזה, גאון בנאום, כוח הנאום, גאון למציאת מסילות ללבר של הניצבים, בין אם זה היה איש אחד עשיר שמתש להטריע, בין אם זה היה קהל אדיר של הרבות. היה איש שהאמס שלו בערה בקרבו, דיבר, האמס שלו, איזאת שדברה, צעקה, ביקשה להתחיינה, היה קשה להישאר אדיש. פעם אמר לי, עד כאן ידעו שהיה מתורגמן, שהעביר את רחשי הציבור, לאנשי הסורה ולהפך. אז ככה גם היה אפשר להגיד הרב קרויזר, שם מתורגמן אמיתי, שידע לתרגם את מצוקותיהם של ישראל מחד, ומאידך להעביר את חובות השעה בשפה עבורה ממנו. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. יש פה שאלה מאוד מעניינת. בחטיפי צ'יטוס יש באריזה עיגול גדול לבן, כשמניחים את הצ'יטוס מול השמש, רואים תמונה. השאלה היא מותר לעשות את זה בשבת, או שזה קויסר. אז אומר שיש לי אסור כדין כתב שלא מתקיים, שזה אסור מדי רבונום. רואים את הסטוירה, ששואלים איך דוד, איך דוד שאל באורים בתומים, שבת, הרי פיות מעורות. אז רוצים להגיד צריך לכוח נפש. אבל הוא מביא שאומרים שהקדוש ברוך הוא כתב את התשובה. הוא גם כותב שאסור לתת כתב סתרים ליד האש, על דרך המניקה, אז ממילא גם בנידון דינן, הצ'יטוס, יש לי זרש לא לחשוף את האריזה נגד השמש ישר. דף הימים בהלוך רבותיי, אנחנו אוחזים מצווה מתופתס, סעיף ח'. על מה צריך להקפיד כששולחים לבצע עירוב תחומים? על מה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים. נוכל ללמוד בדף הימי ולשמוע בשיעור בשלוחה אחת מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו נלמד גם אנחנו פני הדף הימים בהלוך. כפי שלמדנו אפשר לעשות עירוב תחום על ידי שליח. דהיינו שאדם יכול לשלוח את חברו להניח את המזון של העירוב במקום שהוא רוצה לקנות שליצה. אחרי שמונח את מזון העירוב במקומה, אז השליח צריך להגיד, בזה העירוב יהיה פלוני מותר לילך למחר 2,000 אמה. ולחולופין, המשלח יגיד, בזו הפת שמונח שלוחי לעירוב, אני יהיה מותר לילך למחר מקום פלוני 2,000 אמה. אם הוא לא אמר, השליח ולא המשלח, העירוב לא אוכל. אותו דבר, רבים יכולים לשלוח אדם אחד. הם יגידו, בזה העירוב יהיו מותרים. פלוני פלוני לילך למחר 2,000 אמה. אם המשלח אמר לשליח לערב במאכל מסוים ורב במאכל אחר, כיוון שהוא עקר שינה מדברי השליח, הוא עקר את השליחות בבטלה. אותו דבר אם אמר להניח במקום מסוים, להניח במקום אחר, זה לא אוכל. אפשר, השליחות הזאת לא פעולה בעל משל הנחת חפץ, אלא פעולה של קניין. כשהוא בעצם בזה שמניח שם את המזון, הוא קונה לו שביתה, אז אם מלך אחר שויתי וקוטן פסולים לשליחות הזאת, כדי כי אם לא בני בס, לא יכולים לבצע קניין. גם אם הוא רואה את זה, זה לא עוזר. אילם, אילם שלא מדבר אבל שומע, זה נחשב לבין דף. הוא הדין בקטן שעתיד לעשות גדול לכניסת שבת. שמכיוון שהעירוב חל לכניסת שבת, הוא יכול לבצע את הקניין. זה יהיה אותה אמירה בירוב שבת, אמר המשלח. לא, יהודי שלא מאמין, השם ירחם כקניית עירוב חומי. פסולים לשליחות, מחשש שלא יניחו את המזון במקומו. גם המשלח רואה שמניחים במקומות זה לא מעין, כי יש לחשש שלא יניחו לשם עירוב. חז"ל אמרו חזוק יש לי אחת לשליחות זוהי. דהיינו אדם שקיבל על עצמו שליחות להציע את מעשה כדי להניח שהוא בוצע את השליחות. למשל, מישהו ביקש להניח שבלו את המזון לעירוב תחומים וחבור הסכים, הסכמה מפורשת. אז הוא רשאי לסמוך על העירוב אפילו אם הוא לא רע. חלוקת הפויסקים, אם אפשר לסמוך על חזוק רק מנגע לאיסורים ברבון או לדעת השור נוח, לדעת הרמו. שליחות שמדע לא בוצג קשה להמשלח באיסור, למשל, שולח אותו להפריש תרומה מטבל, ואם הוא לא הפריש לא ידע, אז זה סומכים על חזוקה. כשידוע שהשליח ביצע את השליחות, אלא שיש ספק, האם הוא שונה או לא, אז יש להניח שהוא לא שונה. עד כאן מנהד לפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזר ושם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, ביום חמישי, זאת אומרת, עיקר תקנת עירוב תחום מיני שאדם שרוצה לערב ילך בעצמו למקום שהוא רוצה לקנות שביתה ושיש שם במשך כל זמן בין השמשת. וכדי להכר המערב יתנו חז"ל שיכול לקנות שביתה מחוץ למקום שבו נמצא בזמן בין השמשת על ידי שניח בעצמו על ידי שליח. אז גם בכמות של הספיקה לשתי סעודות בימות החול למקום שבו הוא רוצה לקנות שביתה. שיעור מזון שתי סעודות לעירוב תחום מיני כנפח של 6 ביצים, יש שאומרים כנפח של 8 ביצים, ראוי להחמיר בזה, כך גם הורה החזוניש. ממש כי הכמות הנדרשת היא שתי רביעיות. נפליג מה ימים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו באותו יום בקצרה, שתי חצרות שיש ביניהם מחיצה בגובה 10 תפחים, דהיינו מחיצה ממש. או שאחת גבוהה מחברתה 10 תפחים. או שאחת גבוהה מחברתה 5 תפחים, ומגודרת בגובה 5 תפחים, לא יכולות לערב עירוב חצרות זה עם זו. ואם המחיצה נפרצה, גם אם היא לא נפרצה לכל גובה, רק התמעטה בגובה לפחות מ-10 תפחים. אם רוחב הפרצה הוא 10 אמות או פחות, הרי כפתח ויכולות לערב בהתאם לרצון דיירים. אם נפרצה המחיצה לכל רוחבה שרוחב הפרצה יותר מ-10 אמות, גם אם רוב המחיצה קיים, אין זה פתח אלא פרצה והמחיצה בטלה. ומילא נחשבות כחסר אחד, דהיינו שאם לא ערבו זו עם זו, אין העיר ובחל, ואם הציבור, ואם הציבו צורת הפתח במקום הפרצה, הרי נחשבת כפתח. דף רואים אותנו דבלי, באיזה מקרה אסור לעבדיברי להינשא לשפחה? ומה מחיר כלב? וכיצד ייתכן שפרוטה אחת של חולין עשרת מאות קורבנות? כך ולא נושאים מעניינים, מה דם עושה עצמו, ראה דף למד. ולקראת סיום החפצים בחיים, רבו ישראל, אתם מוזמנים הרבה יותר ממוזמנים. תרף לנו ללמוד הימי בספר חובץ חיים. אחרי שהחובץ חיים מנה את שבעת התנאים ליתר, לספר שנור לתועלת, הוא מעורר וכותב, מוסיף תדבר בכללית מלכות לשנורי, ואתה ראה אחי, איך צריך שיקול גדול לזה, באיזה אופן לספר, כי בזמן הסיפור הוא עומד בסכנה גדולה של איסור לסיפור לשנורי, אם לא ישמור את עצמו כל הפרטים. הוא אומר בערוץ חיים, בפרט השני והרביעי, מה זה השני והרביעי? השני זה לוודא שככה מדובר בעוולה על פי דין תורה. והרביעי שלא יגדיל את העוולה יותר משם. ממשיך רב חיים ואומר, פשוט שעל זה אנחנו יכולים להגיד מוות וחיים בעד הלשון. אם הוא לא יראה לחשוב בעצמו, קודם שהוא מתחיל לדבר, באיזה צורה להוציא את המילים מהפה, בוודאי קשה לך זכר. בזמן מעשה מתגבר כוח הכעס, אי אפשר להיזהר בזה, ולכן הוא אומר, מאוד ישים לב לפני שהוא מספר איך להוציא את העניין הזה מהפה, בשביל לא להגדיל את זה יותר, שיכוון לתועלת. בהמשך סעיף תזיין, מעורר חובץ חיים על טעות נפוצה נוספת. הוא מעורר טעות נפוצה נוספת שמשתבשים בו בני אדם. תמיד, הוא אומר שכשאלים אדם למה הוא דבר לשנור על החבר שלו, אז הוא אומר, כי גם הוא דיבר עליי. הוא אומר, טעות גדולה. א', מי שסיפר לך, אסור מהתורה להאמין שהוא דיבר עליך, קבלת רכילות. ואיך בגלל זה מותר לך לספר עליו? והשני, גם זה נכון, עדיין זה אסור בגלל זה. עד כאן החובץ חיים היומי, ולסיום רבותיי, חזקות יומית. בנר ישראל מובא הדברים של רב ישראל מרוז'ין, קדוש שמתי הוא כקודש אני, שאדם הרגיל את עצמו להגיד קדוש אני, ואז יבוא היצר, יפתות אותו באיזה משהו, יגיד לו, איזה פנים יהיה שאני קדוש חוטא, ולהידך גיסה, אם היצר טוב יזרר אותו לאיזה דבר מצווה, בוודאי ראוי ונכון שנעשה ככה כקדוש אני, ולי נאה ולי יאה לעשות דברים טובים. תשתדל רבותיי להתהלך תמיד בהרגשה שאנחנו קדושים, ונאה לנו לעשות רק מעשים טובים. אבו לתאר מסיים ביודק. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, כוי והשם החליף וכויח.